שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אני עסקה חסון ואני עושה את הפודקאסט הזה במטרה להפיץ תכנים שמקדמים בריאות. בפרק הראשון של הפודקאסט נפגשתי עם יגאל קוטין ודיברנו על סוכר. פרק ממש מומלץ, אני ממליצה לכם להקשיב. וכשסיימנו להקליט, אז יגאל ככה אמר לי שהוא מזמין אותי להקליט עוד פרק על נשימה. אחרי הרבה זמן התכנסנו כאן היום כדי להקליט את הפרק על הנשימה. אז היי יגאל, איזה כיף שאתה פה.
שלום עסקה, ממש טוב להיות פה שוב.
יגאל, אני רוצה שתתחיל מלהציג את עצמך.
אני מטפל, אני עובד עם אנשים, אני עושה את זה כבר הרבה שנים, כמעט 20 שנים. אני נטורופט ואני מטפל ברפואה סינית וברפואה הודית, היורוודה. ואני עובד המון עם צמחים, עם צמחי מרפא והמון עם צום. וגם עם נשימה, גם עם תרפיה בנשימה שעליה נשוחח היום.
מהמם. ואני אוסיף שאתה גם בן אדם ממש מעניין ויש לך מלא מלא ידע שאתה מנגיש אותו ככה בצורה ממש ברורה ומסקרנת. אז אני שמחה שאתה פה.
תודה.
ואני רוצה שנתחיל ממה שאני שאלתי אותך מיד כשאמרת לי בואי נקליט פרק על נשימה, והתגובה הראשונית שלי הייתה מה יש לדבר על נשימה? כאילו זה משהו שכולנו עושים גם בלי לחשוב, הכל בסדר, מה יש לדבר על זה?
אז אני כבר אגיד בהקשר לפרק הקודם שדיברנו עליו, בהקשר לסוכר, שיש קשר הדוק בין נשימה נכונה, או יותר נכון נשימה לא נכונה, לבין עלייה ברמות סוכר, או בעצם חילוף חומרים, מטאבוליזם לא טוב של סוכר. זה קשור בהשפעה של נשימה על כל מערכת המתח שלנו, על המערכת ההורמונלית שלנו, אפילו על קורטיזול, ובהמשך גם על חילוף חומרים. יש היום ממש דיאטות, ככה אופנתיות, בעיקר שמגיעות מארצות הברית, שחלק מאוד משמעותי בתוך התוכנית של הדיאטה הזאת של ההרזיה, היא תרגילי נשימה. אז אנחנו יודעים היום ממש ממחקר מאוד טוב, שכשאנחנו נושמים נכון, ואפילו מוסיפים תרגילי נשימה מסוימים, אנחנו יכולים להעלות את חילוף החומרים שלנו. אנחנו יכולים להעלות את חילוף החומרים שלנו במיטוכונדריות. מיטוכונדריות זה העברונים הכי קטנים שיש בכל תא ותא. בכל תא יש אלפי מיטוכונדריות. ואותן מיטוכונדריות בעצם עושות, מייצרות עבורנו אנרגיה. אנרגיית חיים בצורה של חומר שנקרא ATP. ואותן מיטוכונדריות מושפעות בצורה ישירה מהנשימה שלנו. ואם אנחנו ננשום בצורה מסוימת, טובה או לא טובה, זה ישפיע על אותן מיטוכונדריות ועל חילוף חומרים, ועל רמות סוכר, ועל השמנה או הרזיה, וכמובן על אנרגיית חיים, על הבהירות, על החיוניות שלנו. אז בעצם לשאלתך, כולנו נושמים. כולנו נושמים מיום מוולדנו ועד הרגע האחרון. וכולנו לוקחים את הנשימה לרוב, כאיזושהי פעולה ברורה מאליה, ולא נותנים לה תשומת לב יתרה. בעוד שהנשימה היא, כמובן אנחנו יודעים, היא קריטית לחיים, אבל אנחנו מושפעים, או כל המערכות מושפעות, מהמוח ועד מערכת העיכול, מנשימה נכונה או לא נכונה. כל אחד יכול להבין שאם הוא יפסיק לנשום, יעצור את הנשימה ל-30 שניות, הוא מיד ירגיש את זה, הוא מיד ירגיש חוויה משמעותית בגוף. לפעמים זה יהיה לחץ, אולי שקט דווקא, אולי רגשות ומחשבות, אולי דופק שעולה, לחץ הדם יעלה. אז הנשימה משפיעה כאן ועכשיו. אז כבר אלפי שנים היוגים בהודו שהביאו את כל תורת הפרניאמה, תרגילי הנשימה בתוך תורת היוגה ידעו על זה, וידעו שלנשימה יש השפעה קריטית על הגוף, על התודעה, על מערכת העצבים, על התחושות שלנו. היום היופי הוא שבשנים האחרונות כל נושא הנשימה מאוד מתפתח במערב, המון טכניקות, שיטות שונות, ולשמחתנו גם הרבה מחקר מדעי טוב, מאוד מעמיק ואיכותי, שמספר לנו ומסביר לנו כיצד נשימה משפיעה על כל מערכות הגוף, ובצורה המהירה ביותר, זה אולי הכלי שאני מכיר, המהיר ביותר שאיתו אפשר להשפיע על הגוף, על רמות האנרגיה שלנו, על חילוף החומרים, כמו שאמרנו, על המצב רוח שלנו, על הבהירות, על פעילות המוח שלנו. אז נשימה היא כלי מאוד 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 עוצמתי.
אז איך אני יכולה לדעת אם אני נושמת נכון?
אז יש כמה פרמטרים של נשימה נכונה, ואולי אחר כך נעשה שני מבדקים מעניינים ופשוטים שכל אחד יכול לעשות בבית שלו. אבל נשימה נכונה היא קודם כל נשימה קלה ושקטה, והיא קורית ללא מאמץ, היא בעצם איזושהי נשימה רכה. הדבר אולי הכי חשוב שהייתי צריך להגיד ראשון, שנשימה נכונה היא נשימה מהאף. נשימה מהפה היא נשימה לא טובה, לא בריאה. יש היום לא מעט מחקר על האפקט של נשימת פה, על מערכת העצבים שלנו. בעצם נשימת פה מפעילה את מערכת העצבים הסימפתטית שלנו, מערכת המתח שלנו. בעוד שנשימת אף היא נשימה שמרגיעה אותנו לרוב, מפעילה את מערכת הפרסימפתטית, מערכת הרגיעה, העיכול והמנוחה. אנחנו יודעים שנשימת פה היא נשימה שמאוד מאוד מאוד לא איכותית. קצת הפוך ממה שרובנו חושבים, אם אנחנו פותחים את הפה הגדול ולוקחים לגימה מאוד גדולה של אוויר, אז אנחנו חושבים שבעצם נכנס אולי יותר אוויר או יותר חמצן, אבל זה בדיוק הפוך. נשימת פה היא לא איכותית במובן של עברור הריאות וכניסת חמצן לתוך הדם. וחשוב להגיד שהשלב האחרון והקריטי בנשימה מתקיים בכלל בתוך כלי הדם שלנו. שם חמצן נקשר לכדורית דם אדומה, להמוגלובין, ואותו חמצן צריך להשתחרר מכדורית הדם האדומה ולהיכנס לתוך התאים. שם הוא פועל. וכדי שהדבר הזה יקרה, צריכים לקרות כמה, צריך להיות מצב מסוים בכלי הדם, וכשאנחנו נושמים מהפה, נכנס פחות חמצן לתאים, וכשנכנס פחות חמצן לתאים, יש פחות אנרגיית חיים. אז אנחנו קודם כל רוצים לנשום מהאף, גם במהלך היום, גם במהלך הלילה, ולשים לב לזה, לשים לב לזה. נשימה נכונה היא נשימה מלאה, כזאת שאנחנו נושמים גם מבית החזה, אבל בעיקר מאזור השרעפת, מאזור הצלעות והבטן. נשימה מלאה היא כזאת שמערבת גם את השרעפת, נשימה בטנית, שרעפתית, וגם את בית החזה. רוב האנשים היום בעולם המודרני, ואם תשימו לב מי שמקשיב עכשיו, נושמים דווקא מבית החזה. זאת נשימה לא איכותית, קצרה מאוד, ובדרך כלל גם זאת עוד פעם נשימה שמפעילה את מערכת העצבים של מתח, מערכת העצבים הסימפתטית שלנו. אנחנו רוצים עוד פעם נשימה שהיא עדינה, ויש איזושהי פאוזה כזאת טבעית שקורית בין שאיפה פנימה לנשיפה החוצה, ועוד פעם, בין נשיפה לשאיפה. יש איזושהי עצירה קטנה בין שני חלקי הנשימה. והדבר האחרון אולי, זאת שאנחנו רוצים נשימה איטית. ותכף נדבר על זה אחרי המבדק שלנו, הראשון. אז אולי נעשה לנו איזה מבדק אחד כזה?
כן, מעולה. יאללה.
יופי. אז כל מי שמקשיב מוזמן רגע לשים את עצמו בנוחות על הכיסא, או אם הוא בשכיבה או איפה שהוא נמצא, רק תהיו בנוחות מבחינת הגוף. לא צריך להיות סקופים מדי ולא צריך להיות רכונים מדי, פשוט בנוחות. אני אשים לנו שעון עצר ואני אמדוד דקה, ומה שאני מבקש, תספרו את מספר הנשימות שלכם בדקה. כשאני אומר נשימה, זה בעצם שאיפה פנימה והוצאת אוויר, נשיפה החוצה. כמה נשימות מלאות נושמים בדקה? לא צריך לנשום לאט או מהר, פשוט לנשום רגיל, ואני אומר כשהדקה מסתיימת.
אם מישהו מקשיב לנו באמצע ריצה או הליכה או חדר כושר, זה גם מתאים? אפשר לעשות את זה תוך כדי?
לא, זה לא מתאים. אנחנו רוצים להיות במנוחה. המבדק הזה, okay. טוב שהוא נעשה במנוחה.
אוקיי. Okay. בסדר, אני מוכנה.
אז אם אתם מוכנים, אנחנו נתחיל בשלוש, שתיים, אחת. אז אני מזמין אתכם לספור את מספר הנשימות בדקה. נשימה רגילה. אנחנו עדיין סופרים את מספר הנשימות בדקה. עוד 5 שניות. 3, 2, 1. אתם מוזמנים לעצור. כל אחד שיזכור מה היה המספר שלו. כמה נשם? תזכה.
10. זה טוב?
אז זה טוב. יש פתגם במרכאות יוגי עתיק שאומר שככל שהאדם ינשום פחות במהלך חייו, כך הוא יחיה יותר. ואנחנו יודעים היום, ויש על זה לא מעט מחקרים, שככל שאנחנו נושמים לאט יותר, ככל שהקצב הנשימה שלנו איטי יותר, הוא משפיע טוב יותר על המוח שלנו, על תפקוד המוח שלנו, על רמות המתח שלנו. ככל שאנחנו נושמים לאט יותר, אנחנו רגועים יותר. נשימה איטית משפיעה על ריכוז ותפקוד קוגניטיבי, ובעצם אנחנו יודעים שנשימה איטית ממש מעצבת את המוח שלנו. דרך השפעה על מרכזי נשימה במוח, ודרך הרגעה של מרכזי עוררות במוח. אני לא אגיד כל מיני שמות, אבל מרכזים שבעצם יודעים להפריש אדרנלין לדוגמה למוח. אז ככל שאנחנו נושמים לאט יותר, כך המוח שלנו עובד טוב יותר, כך אנחנו יותר מאוזנים מבחינת מערכת המתח שלנו. ובעצם אנחנו, המספרים, אם רגע נחזור למספרים, אז 8 עד 12 נשימות בדקה זה קצב טוב. זה קצב טוב. מעל 15 נשימות בדקה זה קצב לא טוב. הקצב האידיאלי אגב הוא 5-6 נשימות בדקה. וזה קצב שעוד פעם, כשאנחנו במנוחה. וכמובן קצב הנשימה שלנו משתנה כל הזמן, כשאנחנו בפעילות קוגניטיבית וריכוז, לפעמים הוא יעלה, ואנחנו יכולים גם לתרגל. ישנם תרגולים, אולי נעשה אחד מהם או נסביר אחד מהם, שיודעים בעצם לאמן את המערכת לנשום לאט יותר. אחד הדברים המעניינים הם שהרבה אנשים חושבים שאם הם ינשמו מהר, אז הם יכניסו יותר אוויר, ובעצם ההפך הוא נכון. ככל שאנחנו נושמים לאט יותר, ההשפעה היא לא רק על בריאות המוח, על תפקוד המוח, אלא ממש על המיטוכונדריות שלנו עוד פעם, ועל כניסת חמצן לתאים, ובעצם על האנרגיה שלנו, האנרגיה במובן כוח, כוח חיים, ואפילו עוד פעם על חילוף החומרים שלנו, יש מחקרים שמדברים על נשימה איטית והורדת רמות דלקת, הלחץ דם, נשימה איטית חד משמעית מורידה את לחץ הדם, יש המון, יש מחקרים ממש יפים שמראים שכשנתנו לאנשים, לקבוצות אנשים, תרגילי נשימה במשך זמן מה, נאמר כמה שבועות, והם תרגלו נשימה במשך כמה דקות ביום, בעיקר קצב איטי של 5 עד 6 נשימות בדקה, רואים ירידה מאוד משמעותית בלחץ הדם, וזה אומר שיש השפעה של נשימה איטית על כלי הדם שלנו, על התרחבות של כלי הדם שלנו. אז כל אחד רוצה לאמן את המערכת שלו, לנשום לאט יותר. אחד הדברים היפים, זה לא בדיוק מחקר, זה יותר איזשהו עבודה, שבעצם התחילה מישהי שנקראת לינדה סטון, שהיא הייתה מהנדסת בדרגה מאוד בכירה בחברת מייקרוסופט, והיא שמה לב שכשהיא הגיעה למשרד כל בוקר, והייתה פותחת את המחשב שלה, והייתה מסתכלת על רשימת האימיילים שלה, משהו בגוף שלה היה משתנה. היא הייתה מאוד מודעת לגוף כנראה. והיא טבעה את המושג אימייל אפניה. אימייל אפניה הוא בעצם דום נשימה בזמן עבודה. זאת אומרת, אנחנו פותחים את האימייל שלנו, ורואים את כל הרשימת אימיילים שלנו, ואנחנו עוצרים את הנשימה, או, והיא המשיכה, או אנחנו מתחילים לנשום מהר, לעשות היפרוונטילציה. שני המצבים האלו הם גרועים, מצד אחד עצירות נשימה מרובות במהלך היום, ומצד שני נשימה מאוד מהירה, לא מאוד מהירה, אבל נשימה כזאת שהיא לא איטית, ואנחנו רואים היום כל מיני עבודות של brain scan, סורקים את המוח, ורואים שבנשימה מהירה מדי, או בעצירות נשימה תכופות, הרבה פחות חמצן מגיע לדם, סליחה, מגיע למוח. זאת אומרת, רואים ממש שהמוח סובל מחוסר חמצן, כתוצאה מכך זרימת דם לקויה, וכתוצאה מכך גם בעצם פעילות מטבולית או יצירת אנרגיה פחות טובה בתאי המוח, וכל זה משפיע כמובן על הזיכרון שלנו ועל הקוגניציה שלנו והריכוז שלנו. אז אנחנו רוצים לנשום לאט, ויש ממש תרגילים טובים שיכולים לתרגל אותנו.
משהו לא ברור לי, כי הגוף שלנו הוא חכם סך הכל, אז כאילו הוא לא יודע לעשות את זה לבד. זאת אומרת, אם הגוף שלי דורש ממני 10 נשימות בדקה, כנראה שזה מה שהוא צריך, לא? אני צריכה להתאמץ ולתת לו איזושהי כמות שהיא לא משהו מבקש?
הגוף שלנו באמת חכם, בתנאי שאנחנו נותנים לו את התנאים האידיאליים. ולצערנו, העולם שבו אנחנו חיים הוא לא אידיאלי, לא מבחינת המתחים שיש סביבנו, הגירויים שיש סביבנו, אז אנחנו חיים בעולם לא אידיאלי, גם לא מבחינת תזונתית, ובעולם לא אידיאלי כזה אנחנו רוצים לעזור לעצמנו, בדיוק כמו שאנחנו עושים פעילות גופנית, בדיוק כמו שאנחנו מקפידים על התזונה שלנו, אנחנו ממש 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 רוצים לתרגל את הנשימה שלנו, וזה דבר מאוד מאוד פשוט, כי הנשימה היא איתנו כל הזמן.
התרגולים האלה, אם אני אתרגל אותם, הם יכולים לעזור לי לרדת מ-10 נשימות ל-7, 6?
כן.
באופן ספונטני?
כן, כן, כן. והמספר פה הוא בעצם פונקציה של הפעילות העצבית שלך, והיכולת שלנו, של המערכת שלנו, לעמוד מול מתחים. בעצם אנחנו לא יכולים להשפיע, או פחות יכולים להשפיע, על גורמי המתח מבחוץ. אנחנו כן יכולים להשפיע על איך המערכת שלנו יודעת להסתגל למתח, להסתגל לשינויים, איך היא יכולה לעמוד מול מתח. ונשימה היא הדרך הטובה ביותר והמהירה ביותר להביא לחוסן, בעיקר אל מול מתח, אל מול מתחים מבחוץ, לשלוט במערכת העצבים שלנו. זאת השיטה המהירה ביותר. אחד הציטוטים היפים מעולם היוגה הוא של אולי אחד המורים הגדולים בעולם בתחום היוגה, נקרא BKS איינגר, והציטוט הוא שהוא אמר שההכרה שלנו שולטת בגוף, והנשימה שלנו שולטת בהכרה. המשפט הזה מדגיש כמה הנשימה היא קריטית לא רק למוח ולמערכת העצבים, אלא ממש לגוף שלנו. אז אנחנו רוצים לתרגל נשימה, זה ממש פשוט. אנחנו רוצים בעיקר בהתחלה להיות מודעים לנשימה. פשוט לעצור מספר פעמים ביום, וכשמתחילים את זה, זה נהיה אפילו משחק מעניין, ולשים לב איך אנחנו נושמים. אני עכשיו, כשאני מדבר איתך, אני מדבר בשטף, המוח שלי חושב במהירות, ואני נושם בצורה לא איכותית, אבל אני יודע שזה כרגע המצב שלי בשעה הקרובה. אנחנו יכולים לעצור, ורגע לשים לב איך אנחנו נושמים, מהאף, מהפה, מהר, לאט, מהשרעפת או מהחזה, בצורה רכה, וזה השלב הראשון. השלב הבא זה ממש לתרגל. אז המבדק השני שאני ממליץ לכל אחד לעשות אותו, ממש בבוקר, זה מבדק שמשתמשים בו בלא מעט מחקרים, במחקרים בעיקר על מחקרים על ספורטאים, שבעצם בודק את יעילות ניצול החמצן בגוף שלנו להפקת אנרגיה, ממש ברמה התאית, אבל הוא גם בודק את יכולת העמידה שלנו מול מתח, מול לחץ, וגם את יכולת ההתאוששות של הגוף, או יכולת ההתאוששות של הגוף ממאמץ, או אפילו מרמות דלקת גבוהות, מצבים שקורים הרבה לספורטאים. אז המבדק הזה נקרא בולט, שזה ראשי תיבות של Body Oxygen Level Test, והוא מבדק מאוד פשוט. אז גם פה אני אבקש, אני אשים שעון עצר לדקה, אבל פה אני אבקש מכם להוציא את כל האוויר החוצה, להישאר ללא אוויר, ולעצור את הנשימה. אנחנו קוראים לזה נשימה ריקה, נשימה שהיא בלי אוויר בריאות, ולהיות בעצירת הנשימה הזאת, אבל לא למשוך אותה עד הקצה, אלא למשוך אותה עד האינסטינקט הראשון שהגוף אומר לנו אני רוצה לנשום. זה בדרך כלל יהיה איזשהו קיבוץ בשרעפת, או איזשהו קיבוץ בגרון, עד הרגע הראשון שבו הגוף שלנו אומר, עכשיו אני צריך לנשום. אחד הדברים החשובים זה כשאנחנו ניקח נשימה חזרה אחרי המבדק הזה, הנשימה תהיה עדינה ואיטית ולא נתנשף פנימה, כפי שאם היינו עוצרים את הנשימה ממש עד הקצה. אז לא לעצור עד הקצה, לעצור עד הרגע הראשון שבו הגוף אומר, אני צריך עכשיו לנשום. נראה לי שזה מובן, נכון?
ואז עושים את זה שוב ושוב במשך דקה כאילו?
לא, עושים את זה פעם אחת, אני עוצר את ה... אנחנו עוצרים את הנשימה לכמה זמן שאנחנו יכולים. כל אחד ישים לעצמו שעון עצר. את מוזמנת לעשות לי ככה סימן עם היד. מתי? הרצון המובהק הראשון לנשום. או הלחץ הראשון של הגוף שאומר לנו, עכשיו אתם רוצים לנשום, עוד פעם, זה בדרך כלל יהיה קיבוץ בגרון או בשרעפת, אז כל אחד מוזמן לקחת לעצמו שעון עצר, בטלפון או בדרך אחרת, ואנחנו נשב בנוחות.
אני מרגישה שזה קצת אפור לי. כאילו, אני יכולה לעצור עד שבא לי שוב לנשום פשוט? או עד שאני מרגישה איזה חוסר נוחות, ואז אני משחררת את
עד, זה. עד החוסר נוחות הראשון. עד החוסר נוחות הראשון, עוד פעם, לשים לב לגוף, זה בדרך כלל יהיה איזשהו קיבוץ בגרון, okay. או איזשהו קיבוץ בשרעפת, הגוף יגיד, אני צריך נשימה. לא, לא הראש. הגוף יגיד, אני צריך נשימה.
אוקיי. אז אני מוכנה?
יופי. אז אנחנו ניקח שלוש נשימות רגילות. ובשלישית, אנחנו ניקח אוויר פנימה, נוציא את כל האוויר החוצה, נפעיל את השעון, ונעצור נשימה. אנחנו עוצרים את הנשימה, בלי אוויר פנימה, ועוד פעם, אני מזכיר לנו, עד הלחץ הראשון של הגוף, לנשום, לא עוצרים עד הסוף. ועסקה, את נותנת לי סימן עם היד,
אני כבר עצרתי, זה... לי יצא 15 שניות. מיד הרגשתי חוסר נוחות. הצלחתי כאילו...
אז בעצם מי שעוצר את הנשימה מתחת ל-15, זה אומר שהנשימה שלו ממש לא טובה. ובעצם היכולת של הגוף לנצל חמצן לתאים, היא יכולת לא טובה. ובעצם אנחנו גם אומרים שהעמידות שלו, החוסן שלו, אל מול מתחים, הוא גם כן בינוני או נמוך. תוצאה טובה תהיה מעל 25 שניות של עצירה, ותוצאה ממש טובה תהיה מעל 40 שניות של נשימה, של עצירה, וזה אומר שאנחנו עוצרים בנוחות. למעלה מ-40 שניות מבלי שיהיה לנו אפילו רצון קל לנשום, שגוף ממש 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 רגוע. המבדק הזה שאפשר לבדוק אותו ממש בוקר בוקר, ממש מראה את יכולת ההתקדמות שלנו, אם אנחנו מתרגלים נשימה, או מתרגלים אפילו מיינדפולנס, או טכניקות עמידה והתמודדות מול סטרס, זה ממש מבדק טוב. אז יש לנו שני מבדקים כאלו שיכולים לתת לנו איזשהו מושג על יכולת הנשימה שלנו.
הבן שלי יש לו קטע כזה עכשיו בקיץ שהוא צולל לתוך המים ומנסה לראות כמה זמן הוא מצליח להישאר שם למטה.
מעולה.
אז לא להפריע לו עם זה? אתה אומר זה בריא?
ממש 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 לא להפריע לו. אחד הטכניקות העוצמתיות ביותר להעלות את האנרגיה בגוף, והוא עושה את זה, אני יכול לנחש, מלבד האתגר, כי הוא מרגיש טוב אחר כך. אחרי העצירת נשימה הזאת מתחת למים, הוא מרגיש טוב. יש איזושהי התפרצות של אנרגיה, ומעניין, תשאלי אותו, איך הוא מרגיש רגע אחר כך? אחת הטכניקות העוצמתיות ביותר בעולם הנשימה זה עצירות נשימה. עצירות נשימה זה טכניקה מתקדמת, והיא דורשת גם הדרכה וגם זהירות בגלל העוצמה שלה, ואנחנו יכולים לעצור את הנשימה כאשר יש לנו מלוא אוויר בריאות, זה נקרא עצירה מלאה, ואנחנו יכולים לעצור את הנשימה שלנו כשאין לנו אוויר בריאות, בדרך כלל לפני תרגול של עצירת נשימה, אנחנו נעשה איזשהו תרגול שנקרא IHT, זה נקרא Intermittent Hypoxic Training. מי שמכיר שיטה שנקראת Wim Hof, אז שיטת הנשימה של Wim Hof, שהיא מאוד פופולרית היום, אז הוא לא המציא דבר, הוא בעצם לקח שיטות נשימה שמקורן מעולם היוגה, ונשימה שנקראת תומו, שהנזירים הטיבטים תרגלו, וזאת נשימה מאוד חזקה, היא בעצם כוללת סוג של היפרוונטילציה. אמרנו, היפרוונטילציה היא לא דבר טוב, אבל בתרגול שהוא מדויק, היא דבר מאוד 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 עוצמתי, אז אנחנו נעשה נשימות מאוד חזקות, ולאחר מכן אנחנו נעצור את הנשימה. התרגול הזה,
רגע, אם זה לא טוב לנו בחיים, למה זה טוב לנו בתרגול?
בדיוק בגלל שבמהלך היום-יום, כשאנחנו לא בתשומת לב, זה מכניס את המערכת שלנו למתח. זה מכניס את המערכת שלנו ליעילות נמוכה מבחינה אנרגטית. לעומת זאת, יש מושג בעולם הביולוגיה שנקרא הורמזיס. הורמזיס זה מושג מאוד מעניין, היום מדברים עליו המון, כי הוא קשור לבריאות התא שלנו, או יותר נכון לאנטי-אייג'ינג במרכאות, או ללונג'ביטי, לאריכות חיים של התאים שלנו. והורמזיס אומר שאנחנו מכניסים את הגוף לסטרס, מתח, לזמן קצר ומוגדר, כשבעצם התודעה שלנו במנוחה. לדוגמה, סאונה. סאונה זה מתח לגוף. אבל אנחנו שם יושבים רגועים, טבילה במי קרח, חשיפה לקור, זה מתח מאוד מאוד חזק על הגוף, אבל התודעה שלנו רגוע. צום זה סוג של הורמזיס. אז גם עצירות נשימה זה הורמזיס, ואולי ההורמזיס הכי מהיר ועוצמתי, כי אמרנו, הנשימה משפיעה כאן ועכשיו ומאוד מהר על הגוף שלנו. אז ההיפרוונטילציה גורמת בעצם למצב של מתח בתאים. יש דווקא פחות חמצן בתאים. יש אפילו איזושהי עצירות של כלי הדם, ומה שקורה בזמן הורמזיס לתאים, זה, אני אפשר להגדיר את זה, כאילו התאים מתפוצצים. פתאום הפעילות שלהם עולה. זה איזשהו מנגנון עתיק של הגנה של התאים שלנו. כשהם חשים מתח, הם יעלו את הפעילות שלהם, יעלו את חילוף החומרים, זרימת הדם תעלה, החשמליות במוח תעלה, הפרשה של מוליכים עצביים במוח, כמו סרוטונין ודופמין תעלה, רמות האדרנלין יעלו. עכשיו, כשכל זה קורה בטווח זמן קצר, ובעצם התודעה שלנו, ההכרה שלנו, שקטה, השילוב הזה יוצר בעצם סוג של ריסטארט לתאים שלנו, ממש ממש ממש, אפילו החוקרים, המדענים מדברים במושג הזה של ריסטארט, ואנחנו בעצם מחזקים את פעילות התאים שלנו, מעלים את חילוף החומרים, מורידים את רמות הדלקת, מחזקים את מערכת החיסון, ממש עושים סוג של אנטי-אייג'ינג לגוף. אז זה מה שהבן שלך עושה בבריכה, בעצם. אז
כן, עכשיו אני גם מקשרת, כי בחורף ואפילו בשלג, הוא לובש תמיד חולצה קצרה ומכנסיים קצרים. אז אני מבינה שאני לא צריכה לדאוג.
לא, לא, את לא צריכה לדאוג, ממש ממש לא. והוא עושה דבר בטבעיות הילדית שלו, הוא עושה דבר מאוד מאוד טוב. אחד ה... יש כמה וכמה עבודות שמדברות על תרגילי נשימה שונים, כולל עצירות נשימה עדינות, לא רק לשיפור של תפקוד מוחי, ועוד פעם, לדעתי, עצירות נשימה ותרגילים היפוקסיים, כמו וים הוף, כמו מעולם היוגה, מי שמכיר, יש תרגול שנקרא בסטריקה או קפלבטי. יש תרגולים דומים לתרגול של וים הוף, שנקראים נשימה אלקלית או טומו, הם כולם מאוד מאוד דומים. הם התרגילים שמקפיצים את רמת האנרגיה שלנו בצורה העוצמתית ביותר שאני מכיר, הרבה יותר טוב מכל כוס קפה, הרבה פחות מזיק, ולאורך זמן ממש משפרים את התפקוד, את תפקוד המוח שלנו. זה ממש, יש היום מחקרים מאוד 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 יפים על זה. לא רק זה, התרגילים מהסוג הזה, תרגילי הנשימה העוצמתיים, ועוד פעם, השם שלהם הוא תרגילים היפוקסיים, כי אנחנו בעצם גורמים לירידה ברמות החמצן בתאים. התרגילים האלו ממש מגדילים את המיטוכונדריות שלנו. מיטוכונדריות, אמרנו, זה העברונים שאחראים על אנרגיה. הם מורידים רמות דלקת, ובעיקר הם מלמדים אותנו לעמוד מול לחץ. מה זה אותנו? את הגוף, את המערכת ההורמונלית, את האדרנל והפרשת קורטיזול, את המוליכים העצביים במוח שלנו, מלמדים אותנו להיות, לעמוד בצורה טובה מול מתחים. אז אלו, זה סוג אחד של תרגילים בעולם הנשימה, והם תרגילים מאוד מאוד עוצמתיים.
אז נראה לי שהשתכננו שכדאי. אתה יכול לתת לנו את זה בצורה מסודרת, איך מתרגלים, כמה זמן, מה בדיוק?
אז התרגילים ההיפוקסיים, התרגילי העוצמה, קודם כל אני מזמין כל אחד ואחד או לפתוח יוטיוב או לקבל איזושהי הדרכה, אבל התרגילים הם מאוד פשוטים. הם בעצם מערבים נשימה עמוקה מאוד, לא מהירה מדי, אבל בקצב טוב. אני אתן איזושהי הדגמה שאני מקווה שגם תשמע טוב. זה נשמע משהו כזה. אני מקווה שכל אחד שמע את הקצב, ואני עובד ממש עם כל בית החזה והשרעפת, לנשום עמוק מאוד ולשחרר אוויר החוצה. אפשר לעשות 10 נשימות כאלו, אולי 15, אולי 30, על פי הנוחות. לאחר מכן להוציא את כל האוויר החוצה, להישאר ללא אוויר ולעצור את הנשימה. הפעם עוצרים עד כמה שאפשר, אם אפשר חצי דקה, אם אפשר דקה, ואולי אפילו יותר. זה התרגיל. נשימה עמוקה וחזקה, לא מהירה מדי, אבל גם לא איטית מדי, ועצירת נשימה על ריק. ואפשר לעשות כמה סבבים כאלו, 1, 2, 3, זה ממש טוב להתחיל לאט. ב-5 דקות. זה תרגיל שהוא מאוד טוב לעשות אותו בתחילת היום, מאוד מעלה אנרגיה, ועם התרגול, להעלות את עוצמת התרגול, את אורך התרגול. אפשר לתרגל את זה גם כמה סבבים, גם 10 דקות וחצי שעה. מה שחשוב, מאוד מאוד חשוב לי להגיד, שלעיתים אנשים שמתחילים עם תרגילי הנשימה האלו, יכולים לחוות קצת סחרחורת, אולי זרמים בידיים או בפנים, וכל מיני תחושות בגוף. אלו לא תופעות לוואי, אלו ממש ההשפעה של התרגיל על הגוף. כמובן אנחנו לא רוצים שזה יהיה בצורה לא נוחה, אז תתאימו את התרגול אל התחושות שלכם. אז התרגול הזה טוב לעשות אותו כמה דקות ולעלות בהדרגה בקצב ממש בתחילת היום. זה תרגילים של תחילת היום.
אוקיי, ומה שדיברנו בהתחלה על איך אפשר לגרום לגוף שלנו לנשום יותר לאט.
אז יש תחום שלם בעולם הנשימה של תרגילים שהם, אני קורא להם תרגילים שמעודדים רגיעה, מעודדים ריכוז, מיקוד וייצוב. הם בעצם יודעים להרגיע את מערכת העצבים, יודעים לייצב אותה. והם תרגילים שעם נשימה איטית, יש כל מיני תרגילים כאלו. אני אזכיר שניים שהם מאוד בסיסיים ופשוטים. תרגיל אחד הוא, אני קורא לו נשימה בנשיפה כפולה. מה זאת אומרת? אנחנו נושמים בקצב של 1 פנימה ו-2 החוצה. לדוגמה, אנחנו נספור 3 שניות, 1, 2, 3, ונכניס אוויר, ונוציא 6 שניות. אפשר לעשות את זה בקצב של 2, 4, 3, 6, 4, 8. בעצם הנשיפה החוצה היא ארוכה ואיטית מאוד. וזה תרגיל מאוד 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 בסיסי. נשיפה, באופן מעניין, גם היוגים דיברו על זה, ואנחנו יודעים היום גם ברמה המדעית, נשיפה החוצה מרגיעה את הפעילות העצבית שלנו, מרגיעה את קצב הלב, מורידה את לחץ הדם. אז זה תרגיל נהדר לתרגל אותו כשאנחנו קצת במתח. או אולי לפני איזשהו סיטואציה שאנחנו צריכים להיות בה ממש מרוכזים וחדים ואנחנו מתרגשים. ואפשר לעשות את זה ממש כמה דקות. כמובן אפשר לעשות את זה במהלך היום, לפני השינה. אני הרבה פעמים מתרגל את התרגיל הזה ברכב. זאת אומרת, ממש נוהג, בטח ובטח בפקק, לא עוצם עיניים כמובן, ומתרגל וסופר קצב של, לדוגמה, 3 פנימה, ומוציא לאט לאט לספירה של 6 החוצה. חשוב לומר, הנשימה פה היא מהאף ולא מהפה בתרגיל הזה. וכמובן, יש כל מיני תרגילים, ויש חלק מהתרגילים שגם נושמים מהפה. שואפים או נושפים מהפה. אז זה תרגיל אחד. בקצב של 1 לשאיפה, 2 לנשיפה. תרגיל נוסף הוא תרגיל שלדעתי זה התרגיל הכי בסיסי. הוא נקרא נשימה קוהרנטית. וזה תרגיל שבעצם מלמד אותנו לנשום בין 5-6 נשימות בדקה. ובתרגיל הזה אנחנו סופרים 5 פנימה ו5 החוצה. יש כאלו שאפילו יגידו 5.5 פנימה ו5.5 החוצה. כמובן מדובר על שניות. וזה תרגיל מאוד פשוט, אנחנו נושמים מהאף וסופרים 5.5 ונושמים פנימה באיטיות ונושפים החוצה 5.5, סופרים לאט בנשיפה החוצה. התרגיל הזה שהוא מאוד פשוט ואפשר לעשות אותו 3 דקות, 10 דקות או כמה זמן שאנחנו רוצים. יש עליו היום אפילו מחקר טוב, והמחקר הזה מדבר שהתרגיל הזה הוא התרגיל הטוב ביותר כדי לאזן את קצב הלב, וכדי לאזן את הפעילות העצבית שלנו. אני מאוד אוהב לתת את התרגיל הזה לאנשים שמתקשים להירדם, וממש לעשות אותו בשכיבה, לפני השינה, או אנשים שמתעוררים באמצע הלילה וקשה להם לחזור חזרה לשינה טובה. אז גם לשכב, לעצום את העיניים ופשוט לנשום מהאף ולספור 5.5 פנימה, 5.5 החוצה. אז אלו שני תרגילים מאוד 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 מעניינים שנכנסים בתוך קבוצת תרגילים גדולה, לנשימה איטית, נשימה רגועה, נשימה שמביאה ריכוז ועיצוב.
וכמה דקות של כל תרגול כדאי בשביל לראות נגיד שיפור?
אז אני חושב שאפשר לראות השפעה ממש תוך 2-3 דקות. אם מישהו יעשה את התרגיל הזה 5.5-5.5, יראה את ההשפעה ממש כאן ועכשיו. אמרנו, נשימה משפיעה מהר מאוד. אני חושב שככל שנתרגל יותר, ככה ההשפעה שלנו על הגוף ועל המוח ועל מערכת העצבים תהיה טובה יותר ותימשך זמן רב יותר, כמו כל תרגול, כמו תרגול גופני, כמו פעילות גופנית. אבל אפשר להתחיל ממש עם מספר דקות ביום. אחד המורים שלי, שהוא אחד המומחים הכי גדולים בעולם היום בתחום הנשימה, הוא אירי, שנקרא, ששמו פטריק מקיואן, היה אומר לנו בשיעורים שהפורמולה במרכאות שלו זה 5 דקות, 5 פעמים ביום. לתרגול. בבוקר.
וואו.
בבוקר עם ההשכמה, ממש במיטה. בלילה לפני שהולכים לישון ועוד פעמיים 3 במהלך היום. ועוד פעם אפשר לעשות את זה תוך כדי שאנחנו נוהגים. תוך כדי שאנחנו מחכים בתור כלשהו, תוך כדי שאנחנו שוטפים כלים, ממש תוך כדי, וגם אפשר לעשות את זה כמובן בזמן, פשוט בזמן רגיעה, או לצרף את זה לתרגול שלנו, אם זה תרגול בוקר, אז ממש להכניס את תרגולי הנשימה לתוך החיים.
אוקיי, אם כבר דיברנו על מה עוזר לנו להירדם, אני רוצה שנלך ככה למקום של איך אנחנו נושמים בלילה, ואם יש לזה השפעה על הגוף שלנו, על איכות השינה.
אז אנחנו יודעים ששינה טובה ואיכותית היא קריטית לבריאות שלנו. יש היום אין סוף עבודות מדעיות על הקשר בין שינה לא טובה, למתח כמובן, לפעילות מוחית, למחלות של המוח ומערכת העצבים, לבעיות לב וכלי דם, לבעיות מטבוליות וכן הלאה. חלק אולי החשוב ביותר בתוך שינה זה כמובן איך שאנחנו נושמים. זה חלק מאוד 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 מהותי. הרבה מאיתנו נושמים מהפה בלילה. ונשימת פה בלילה, כפי שכבר אמרנו, נשימת פה היא גרועה מאוד, מאוד מאוד. לא רק שהיא נשימת פה, היא נשימה שבה אותו אדם גם נוחר. וברוב המקרים, אדם שנושם מהפה בלילה, גם יהיו לו עצירות נשימה, סליפ אפניה, דום נשימה, במהלך הלילה, לפעמים מעט ולפעמים המון, אבל חד משמעית נשימת פה גורמת לירידה ברמות החמצן במהלך הלילה, בתאים, בגוף, ובעצם לשינה לא איכותית, לשינה שהיא אפשר לומר שהיא שינה עם מתח, שבה המוח והגוף לא נחים בצורה טובה, ונשימת פה בלילה נקשרה לעלייה ברמות דלקת, ואפילו עלייה ברמות סוכר, לעלייה בלחץ דם, רואים את זה כשעושים מעבדת שינה, לבעיות קשב וריכוז והיפראקטיביות, לבעיות זיכרון ופעילות של המוח. זאת אומרת, אנחנו רוצים בלילה לנשום מהאף. עכשיו, כמובן, מאוד קשה לשלוט בזה, אז הדרך הראשונה היא מודעות לנשימת אף במהלך היום. קודם כל לעבוד על נשימת אף במהלך היום. השלב השני, או בנוסף, אנחנו רוצים לתרגל נשימה לפני השינה. לדוגמה, התרגיל שדיברנו עליו, 5.5-5.5, נשימה קוהרנטית, לתרגל את זה. 5-7 דקות, 10 דקות, לפני השינה ממש, כשאנחנו כבר במיטה. אחד הפרקטיקות שאני משתמש בהם עם אנשים ועם מטופלים, זה בעצם מדבקת פה. יש היום לקנות ברשת, באמזון, מדבקות מיוחדות ששמים אותם על הפה. הן לא סותמות את הפה והן לא חוסמות את הפה לחלוטין. הן פשוט קצת מקבצות את השפתיים או מחברות בין השפתיים. אפשר לפתוח את הפה באמצע הלילה, זאת לא בעיה, אבל המדבקה הזאת תאמר למוח שלנו לסגור את הפה. אז אפשר לקנות כאלו מדבקות ברשת, ואפשר פשוט לקנות פלסטר בבתי מרקחת, הפלסטר הכי פשוט, הגליל, שהוא כזה נייר, פלסטר נייר עדין, ולשים חתיכה ממנו ממש במרכז הפה. הכוונה שלי לא לאורך הפה מצד לצד, אלא דווקא, לא בצורה אופקית, אלא דווקא בצורה אנכית, מתחת לאף ועד מעל הסנטר, ובעצם לשים את המדבקה ועדיין יהיה אפשר לנשום ואפילו לדבר מהפה, אבל המדבקה הזאת תיתן פקודה למוח לסגור את הפה בלילה. עכשיו, בלילה הראשון זה נראה מוזר, זה מרגיש מוזר. גם בלילה השני אולי. אני מבטיח לכל מי שיעשה את זה. בלילה השלישי הוא יקום בבוקר ויגיד, וואו, ישנתי ממש טוב, אני מרגיש הרבה יותר רענן, השינה הייתה הרבה יותר איכותית. אני משתמש בזה לעתים קרובות, למרות שאני נושם מהאף רוב הלילה. דרך נוספת, בעיקר לאנשים שסובלים מגודש באף, שאף סתום להם, בגלל שהריריות שלהם נפוחות, בגלל שהם סובלים מאלרגיות ומגודש במערכת הנשימה, ואולי יש פוליפים באף או מחיצה. יש מדבקות אף, גם כן אפשר לקנות אותם ברשת, דבר מאוד מאוד זול, והמדבקות האף האלו בעצם מודבקות מעל גשר האף, ואפשר לדמיין, הן קצת פותחות את הנחיריים, הן מושכות את צידי האף לצדדים ומרחיבות את הנחיריים, מה שמאוד יקל על נשימת אף במהלך הלילה. אז אפשר להשתמש בעזרים האלו, תמיד מומלץ לתרגל נשימה במהלך היום, ולהבין למה אותו אדם נוחר, או למה בעצם האף שלו, מערכת הנשימה העליונה שלו, קדושה, סתומה, ולמה הוא נאלץ לפתוח את הפה, ולטפל בזה. האם זה בגלל תזונה לא טובה, האם זה בגלל אלרגיות. אז ברוב המקרים ממש אפשר לשפר את השינה דרך נשימה טובה ואיכותית בלילה.
מעולה. מה קורה בספורט? יש משמעות לאיך נושמים? כאילו דווקא נראה לי שכשרצים זה יותר קשה לנשום רק מהאף, או גם כשעושים תרגילים.
אז זה נושא שלם וגדול. יש היום ממש עבודות מדעיות שלוקחות אתלטים, ספורטאים, ומבקשים מחלק מהם לנשום מהאף, תוך כדי הפעילות הגופנית האירובית, ונותנים לחלק לנשום רק מהפה, ומשווים את המדדים שלהם, גם את הביצועים שלהם, אבל גם רמות דלקת והתאוששות בעיקר אחרי אימון, ורואים בצורה חד משמעית ספורטאים או אנשים שעוסקים בספורט ונושמים מהאף, הביצועים שלהם טובים יותר, ההתאוששות שלהם לאחר האימון מהירה וטובה יותר, הם מבזבזים הרבה פחות אנרגיה, הדלקתיות שלהם כתוצאה מהאימון פחותה, ובעצם אנחנו רוצים לנשום מהאף תוך כדי פעילות גופנית. עכשיו זה מאוד מוזר, מי שככה מדמיין, מי שעוסק בריצה או בהליכה מהירה או באופניים, בספורט אירובי, אבל גם בספורט לא אירובי, באימוני כוח, ההרגל הוא לנשום מהפה. כך אנחנו רגילים להתנשף מהפה. וכך גם אני הייתי, אני רץ, ואני מאוד מאוד אוהב לרוץ, וכששמעתי בפעם הראשונה, לפני לא מעט שנים, את אותו מורה שכבר הזכרתי, את אותו פטריק מקיואן, שעיקר העבודה שלו, אגב, זה עם אתלטים וסופר אתלטים, שהוא אמר, באימון הבא שלכם, תנסו לנשום מהאף. ואני אמרתי, אוקיי, בוא ננסה. יצאתי לריצה, ובהחלט התחלתי לנשום מהאף, סגרתי את הפה, ותוך כמה רגעים חשבתי שאני נחנק, אבל זכרתי את מה שהוא אמר, וקצת העטתי, אבל עדיין התעקשתי על נשימת אף, תוך כדי הריצה. וזה לקח משהו כמו רבע שעה או 20 דקות, ופתאום משהו מדהים קרה. כאילו איזשהו חלל נפתח בגוף שלי, והרגשתי שהרבה יותר חמצן או הרבה יותר אנרגיה יש לי בגוף, ושאני יכול לרוץ הרבה יותר טוב, ואני מתעייף הרבה פחות. ומאז אני נושם רק מהאף בזמן ריצה, וזאת נשימה נכונה בזמן ספורט.
טוב, איגל, ממש תודה רבה שבאת שוב. זה היה ממש ממש מעניין ומלמד, ושוב אני יוצאת עם כלים פרקטיים לדרך, ואני בטוחה שגם המאזינים, אז זה ממש כיף. אני אשמח שתספר למאזינים ולמי שרוצה איפה אפשר לפגוש אותך, לשמוע עוד ממך.
תודה, תודה רבה. היה ממש מעניין, אני מרגיש שאפשר להמשיך לדבר בנושא עוד הרבה. זה נושא כל כך כל כך כל כך חשוב, נשימה. אפשר למצוא אותי בגוגל, פשוט לכתוב את השם שלי, להירשם לאתר שלי, לקבל ניוזלטר חודשי עם הרבה מידע מעניין על נשימה ועל בריאות בכלל. ושם אני גם מודיע על סדנאות, בין אם זה סדנאות צום או סדנאות נשימה. אז תודה רבה, תודה רבה עסקה.
תודה יגאל, תודה רבה. ותודה לכם שהקשבתם לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אם אהבתם את הפרק והגעתם עד לכאן, נשמח שתשתפו חברים ומשפחה ושתדרגו אותנו. תנו לנו 5 כוכבים באפליקציות, זה יעזור לנו להגיע לעוד אנשים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק. ואנחנו ניפגש בפרק הבא של קצת יותר בריאים. יאללה ביי.